ערב טוב, אנחנו התחלנו בשיעורים הקודמים לעסוק בעניין מידת הביטחון. למדנו בשבוע שעבר שמידת הביטחון היא לא בדיוק מה שהיינו חושבים. אנשים חושבים שמידת הביטחון פירוש הדבר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ויהיה טוב. למדנו כבר שבוע שעבר שהביטוי הזה יהיה טוב, הוא ביטוי לגמרי לא נכון. יהיה טוב, ודאי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיבוא המשיח לעם ישראל, וכל עם ישראל יחזרו לארץ ישראל ונבנה את בית המקדש. מתי זה יהיה? אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. אולי זה אפילו לא יהיה בחיים שלנו. אז מה זה יהיה טוב? בחיים שלנו יכולים להיות כל מיני דברים לא טובים, מלחמות ופיגועים, גם כשיבוא המשיח בהתחלה יהיו מלחמות. מידת הביטחון היא מידה של התקרבות האדם לקדוש ברוך הוא. אדם יודע שבאמת יהיה טוב, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. כלומר, גם שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, הוא עושה לטובתנו. יכול להיות שזה כואב לנו. כמו שיכול להיות שאדם יקבל טיפול רפואי, וזה כואב לו, אבל הוא מאוד רוצה בטיפול הרפואי. יכול להיות שאדם יודע שהוא בעצמו לא יזכה לראות כל מיני דברים טובים, אבל הדברים הטובים ישנם. יכול להיות, למדנו, שהאדם צריך בעצמו לעשות הרבה מאוד, לעבור קשה. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בשטח. אז הביטחון הוא לא במובן הפשטני. אנחנו נרחיב בדבר הזה הערב, כשאנחנו הולכים להתייחס במיוחד לטעות מאוד נפוצה במידת הביטחון. הזכרתי את זה באמת כבר בשיעורים הקודמים. בא בן אדם הרבה פעמים ואומר, לי יש ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא. אז יש סיפור מפורסם, שפעם היה יהודי ששמע דרשה של רב. הרב אמר, תראו, מי שבאמת יש לו ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, יכול לשבת בבית והקדוש ברוך הוא יביא לו את פנסתו. כך הרב הזה אמר. אז שמע את זה יהודי אחד ואמר מצוין. הלך בדרך הביתה, עבר דרך דוכן של מפעל הפיס, קנה כרטיס פיס, הלך הביתה והתיישב. אשתו אומרת, אתה לא יוצא לעבודה? מה פתאום? הרב אמר שאני לא צריך לעבוד. מה? כן, יש לי כרטיס של מפעל הפיס, אני אזכה במפעל הפיס, אני סומך על הקדוש ברוך הוא 100%. שב ככה כל היום בבית. יום, יומיים, אשתו מתחילה להיבהל. הבן אדם לקח את העניין יותר מדי ברצינות. מה יהיה? מה יהיה עם פנסת המשפחה? אז היא הלכה לרב. אז הרב אומר, טוב, באמת צריך לבדוק את העניין הזה. תשלחי את בעלך אליי. בעל בא לרב, אומר, אני עושה בדיוק מה שהרב אמר, אני סומך 100% על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יפנס אותי. אז הרב אומר, תשמע, יש לך באמת עניין חזק, לקחת אותי מאוד ברצינות, ושמעתי שקנית גם כרטיס למפעל הפיס, אומר, כן, טוב. כמה שילמת על הכרטיס? אומר, 100 שקל. טוב, בסדר. אל תתפסו אותי, אין לי שום מושג כמה עולה כרטיס למפעל הפיס. 100 שקל, אתה יודע מה? אני מוכן לשלם לך, הרגע, 1,000 שקל על הכרטיס הזה. אני רואה שאתה בטוח, הקדוש ברוך הוא בטח יזכה אותך בכרטיס, אז אני מוכן לשלם לך במקום 1,000 שקל. יהודי אומר, איזה יופי, הברכה מתחילה להתקיים, להרוויח ככה 1,000 שקל על הרגע, זה בכל זאת, זה עוד לא פנסה גמורה, אבל זה סכום. אומר, בסדר, אני מסכים. זה אומר, לך לעבוד. מה קרה? אומר, מי שבטוח באמת 100% שהוא הולך לזכות במיליון, לא ימכור את הכרטיס תמורת 100,000 שקל. גם לא 100,000 שקל. הוא הולך לקבל מיליון, מה פתאום שיוותר על המיליון? אתה לא בטוח. אדם אומר, יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא. אני הולך להיכנס למקום מסוכן. מה אכפת לי? הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אמות, אני יכול גם למות בבית בלי שום סכנה. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אמות, אז גם במקום מסוכן אני לא אמות. הוא באמת סומך על הקדוש ברוך הוא? כן, כמו שאותו אחד שקנה את הכרטיס פייס סומך. ברגע שהוא יראה מולו את המוות, הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לברוח. אבל הוא אומר שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא. הטעות הבסיסית פה היא יותר גדולה. הטעות האמיתית היא שהוא לא מבין באמת מהי מידת הביטחון. בואו נלמד את דברי מרן הרב קוק זצ"ל ונראה מהי באמת מידת הביטחון. הרי אמרנו שמידת הביטחון היא משהו אחר. היא באה לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. אז איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? הדברים של הרב פה בנויים על מאמר בגמרא. יש פה סוגיה קצת ארוכה, ולכן אני לא הולך ללמד את כל הסוגיה, אלא להתחיל מהאמצע. לכן הדף שצילמתי לכם מתחיל באמצע פסקה. קודם כל, אני אסביר לכם מה אומרים חז"ל, כי הרב הולך להסביר כאן כדרכו בעין היה מאמר חז"ל. אומרים חז"ל, ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם. כל בן אדם יש לו עבירות. אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כשאנחנו באים לקדוש ברוך הוא כל יום, ודאי בימים נוראים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כי ויכול תשכח את העבירות שלנו, תמחל לנו על העבירות. להזכיר את העוונות של אדם, זה באמת לא דבר כל כך טוב. אבל הרב יסביר יותר לעומק מה הכוונה עם מזכירים עוונותיו של אדם. מהם השלושה דברים? אומרת הגמרא, ואלו הן השלושה דברים, קיר נטוי. ראית פעם דבר כזה? יש לפעמים בירושלים קירות אבן ישנים שמתחילים ככה לתפוס זווית. ברגע שמישהו מהעירייה רואה את זה, שמים גדר מסביב שלא יתקרבו לקיר הזה, הוא יכול ליפול. קיר נטוי זה דבר מסוכן. זה מה שמסביר ברש"י, קיר נטוי הכוונה היא באופן כללי מקום סכנה. דבר שני, הוא יותר משונה, עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? טוב שבן אדם לומד את התפילה ושם לב לתפילה. אז טוב, בהמשך פה, יש פה הסבר מה זה עיון תפילה במובן של הגמרא. אומר רש"י, מי שאומר בליבו שהקדוש ברוך הוא יעשה את בקשתו לפי שהתפלל בכוונה. הבא בן אדם רואה, איזה יופי, התפללתי כל כך בכוונה, ודאי שהקדוש ברוך הוא עכשיו יעשה את מה שביקשתי. זה נקרא עיון תפילה. והדבר השלישי הוא מי שמוסר דין על חברו לשמיים. אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, תראה מה הוא עשה לי. תטפל בו, תעניש אותו. אני אין לי כוח לטפל בו, הקדוש ברוך הוא יטפל בו. זה שלושה דברים שאומרת הגמרא מזכירים עוונותיו של אדם. יש כנראה איזשהו מכנה משותף בין השלושה האלה. הרב מסביר פה עיקרון מאוד גדול שנוגע ישירות כפי שנראה למידת הביטחון. כותב הרב כך, צריך להבין, כתוב קודם, שכל השלמת האדם, עבודתו ודעותיו הישרות, הנה לפי ערכו ותכונתו. הרב אומר לנו כאן עיקרון מאוד חשוב. אדם חושב, למה קרה לי ככה? הפסדתי כסף. אני יודע מה, השקעתי בבורסה ופתאום הייתה מפולת ואחרים הספיקו לצאת מזמן, אני לא הספקתי. למה זה קרה לי? טוב, קודם כל אנחנו לא יודעים. אנחנו כבר, מי שלמד יודע מיסודות האמונה כבר מהתנך, מחזל, מהראשונים והאחרונים, שיש מושג צדיק ורע לו. יכול לקרות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא לתקן את הצדיק הזה על ידי חוויה לא נעימה, לא סתם חוויה. יש כל מיני דברים, יש מחלות, יש הפסדים כספיים, יש קשיים שונים. אנחנו לא תמיד יודעים למה. אבל הרב מלמד אותנו בכל זאת עיקרון, שגם כשאנחנו לא יודעים, צריך לזכור את העיקרון הזה. מה שאדם מקבל מלמעלה, מהשמיים, זה על פי ערכו ותכונתו. כלומר, אם האדם באמת מתנהג בצורה נכונה, בונה את האישיות שלו בצורה נכונה, החיים שלו מתנהלים במידה רבה על פי מה שהוא. מה זאת אומרת? קח דוגמה, מה שאמרתי קודם. אדם השקיע בבורסה. איך השקעת בבורסה? האם את באת ואמרת, רגע, יש לי כסף, אני חייב לשמוע על הכסף הזה, כמובן, בזהירות, באחריות, הלכתי וחיפשתי מקור אמין להשקעות, עשיתי את זה בזהירות, אמרתי לו, אל תסתכן, אני לא בא כאן לעשות הימורים. או שבאת ואמרת, יש לי כסף, אוי, מתחשק לי שיהיה לי יותר כסף. אומרים לי, יש לזה סיכון. טוב, אבל אני יכול להרוויח הרבה. בטח אני ארוויח. אם התנהגת בצורה הראשונה, אתה בן אדם אחראי. אם התנהגת בצורה השנייה, אתה הרפתקן. בן אדם עושה הרפתקה, מהמר בכסף, אחר כך הוא שואל, למה הפסדתי? זאת שאלה? לא, זאת לא שאלה. מה פשוט למה הפסדת? הפסדת קודם כל בגלל מה שאתה עשית. כך דוגמה הרבה יותר קרובה למציאות היומיומית. רציתי להגיע לאיזה מקום, בדיוק אני מתקרב לתחנת האוטובוס, אני רואה שהאוטובוס כבר נסע. אוטובוס הבא עוד, אני יודע מה, חצי שעה כבר איחרתי. למה זה קורה? למה זה קורה לי? למה האוטובוס ברח לי? רגע, אתה יודע מתי האוטובוס אמור להגיע? ידעת? כן, ידעתי, פחות או יותר, שעה כזאת. היה לך חשוב להגיע? כן, היה לי חשוב להגיע. אז למה לא הגעת לפני האוטובוס? במי זה תלוי? ב-90% מהמקרים זה תלוי בך. אם התנהגת באחריות, אז אתה תכננת את הזמן כך שאתה תגיע לתחנה לפני שאוטובוס יוצא. אתה לא תראה מרחוק שאוטובוס כבר יוצא. קורה ב10%, לפעמים קורה שהנהג יקדים מעל ומעבר למה שהוא היה צריך. קורה. אבל ברוב הפעמים, אם אתה מתכנן טוב ואתה מתנהג באחריות ואתה הכנת את הדברים מראש ולא יצאת ברגע האחרון, אוי, בריצה מהבית אני כבר מאחר. התנהגת באחריות, הגעת בזמן לאוטובוס. לא יכול להיות, חיכית לו. התנהגת לו באחריות, אל תשאל למה האוטובוס הגיע מוקדם. בסדר? מובן. אז חלק גדול ממה שקורה לאדם קורה על פי ההתנהגות שלו. עכשיו, הרב מעביר את הדברים לתחום של עבודת השם. כל המהלך באורח חיים, מה זה מהלך באורח חיים? מכירים את הביטוי אורח חיים? שולחן ערוך, שולחן ערוך אורח חיים. מה אומר לנו שולחן ערוך אורח חיים? מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? מה אתה עושה כשאתה בא לאכול? מה אתה עושה אחרי שאתה אוכל? כן? מי שהולך, זאת אומרת, על פי תורה ומצוות, מכוון את החיים שלו על פי זה, חי חיים ישרים כמו שצריך, ומשתמש בתפילה, התפילה הרי כאן היא אחת הדוגמאות, ובכל הדעות האמוניות, משתמש בהם לפי צד ההשלמה שבהן, למעמדו של אדם במידותיו וכישרונו המרומם, הוא מצליח. ועושה אותן על זה הצד שכוננן יוצרן. מה מתכוון הרב במשפט הזה? אם האדם בא ומתפלל, לדוגמה, הוא צריך להבין מהי התפילה. תפילה היא מצווה, ודאי, הקדוש ברוך הוא נתן לי מצווה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לי מצווה? יש אנשים שחושבים, הקדוש ברוך הוא נתן לי מצווה, זה פטנט להרוויח כסף. מה? כן, היום יש כל מיני מודעות כאלה. תן צדקה ותנצל. תן צדקה ותרוויח. בגלל זה נותנים צדקה? בכלל לא. צדקה היא מצווה. למה אני צריך לתת צדקה? א', כי זה אמת, מצוין. הרמב״ם מדגיש את זה, את המצוות אתה עושה כי אין אמת. אם אני עושה דבר כי אני יודע שזה אמיתי, מה זה עושה לי? אני יותר אמיתי. אני יודע שאני חי לפי האמת. זה נקרא שהדברים האלה משלימים, הם השלמה על המעמדו של אדם במידותיו וכישרונו. כלומר, האדם מתעלה כי הוא יודע שהוא חי לפי האמת. יש עוד אפשרות. אני יכול כן להבין במצוות צדקה, שמצוות צדקה באה כדי שיהיו לי מידות טובות. כדי שאני ארחם על האנשים המסכנים ואני יוצא ואני אנסה לעזור להם. אז זה גם כן תוספת למידות טובות. אבל אם אני אבוא ואגיד, אני רוצה לקיים מצוות צדקה כדי שאני ארוויח. זה לא מתקן לי את המידות. אדרבה, אני נהיה אגואיסט. לכן אומר הרב, מי שמשתמש בתפילה, אני מתפלל, למה אני מתפלל? כדי להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כדי להיות יותר צדיק. אני משתמש בתפילה ובכל הדעות האמוניות, כי נראה אחר כך עוד דוגמאות, לפי צד ההשלמה שבהן, כלומר, באופן כזה שהם מעלים אותי, מתקנים אותי, מביאים אותי להיות אדם יותר שלם במידותיו וכישרונו, אדם כזה גם מצליח. מצליח. שוב, אני מצליח מבחינה רוחנית קודם כל. ועושה אותן, עושה את המצוות האלה, על זה הצד שכוננן יוצרן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל, המשתמש בהן, בתפילה ובכל הדברים הטובים, לא כפי הערך שרואה להכירן בתור עניינים, שצריכים הם לפעול עליו הפעולה המוסרית. הוא לא נותן צדקה כדי להיות בן אדם יותר טוב. כי אם בתור חוקים יבשים איתנים כחוקי הכובד של הטבע וכיוצא בהם, הוא מוציא אותם מתכונתם. בא בן אדם ואומר, כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן חוק. כמו שכשאני נותן כסף בבנק, אני מקבל ריבית, הצמדה, ריבית, מה שיהיה, כך אם אני נותן כסף לצדקה, יש חוק, אני מקבל חזרה רווחים. יש חוק כזה? אתה חושב שהמצוות הן כמו חוקי טבע? אין, הרב מביא דוגמה, הוא מדבר על חוק הכובד. חוק הכובד, פירוש הדבר, כוח המשיכה. כן? אם אני לוקח משהו ונותן לו ליפול, הוא ייפול, נכון? אם אני לוקח דבר שאני רוצה לזרוק אותו לזבל, יש לי, אני יודע מה, נורה משומשת, כבר נשרפה, כבר אין לה שימוש. אני נותן לה ליפול לתוך הזבל, וזה נשבר. טוב, כוח המשיכה עשה פה דבר נורמלי, הוא שבר את הנורה. אכפת לי? בסדר גמור, אולי יותר טוב שהיא תהיה שבורה. אם אני אקח חס וחלילה ספר קודש, ואני אתן לה ליפול, ואני אתן לה ספר ליפול, מה יקרה? הוא ייפול. ייפול על המצפה. זה טוב? זה לא טוב. זאת אומרת, כוח המשיכה יכול לפעול דבר טוב ודבר לא טוב. אולי הדוגמה שלי לא כל כך מוצלחת, אבל העיקרון הוא כזה. חוק טבעי פועל בכל מקרה. הוא פועל על צדיק, והוא פועל על מי שחס וחלילה לא צדיק. הוא פועל על דברים טובים, הוא פועל על דברים לא טובים. אבל החוקים של המצוות הם לא חוקי טבע. אומר הרב, אם אתה מתייחס לחוקי המצוות כמו חוקים יבשים, יבש כלומר הדבר שפועל ככה בלי משמעות, כמו חוקי הכובד של הטבע, אז אתה מעוות אותם. אתה מוציא אותם מתכונתם. מה יקרה? תחת אשר לא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב ענייני המושג, כי הרי הבן אדם הזה חושב, אני אתן צדקה, יהיה לי טוב. לא משנה אם אני צדיק או לא צדיק, ריחמתי על העני המסכן, לא ריחמתי עליו. נתתי צדקה, כביכול מגיע לי חזרה הצמדה וריבית. לא, זה לא מה שיקרה. כי אתה לא משתמש בו להיטיב את ענייני המוסר שלך, אז הם עוד יביאוהו להמון דעות בלתי נכונות. אתה תסתכל על העולם מבחינה אמונית בצורה לא טובה. והדעות האלה גוררות אחריהן גם כן מעשים רעים. ומחזירות אותו, את הבן אדם הזה, על מצב מוסרי פראי כאילו לא למד צדק. זה נקרא שהם מזכירים אבונותיו של אדם. זה הפירוש העמוק לביטוי הזה של חז"ל. להזכיר את אבונות, להזכיר אבונות, פירוש הדבר, הם מעוררים אצלך את היצרים הלא טובים. הם גורמים לזה שקל לך לעשות אבונות. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו קל לעשות אבונות, אנחנו רוצים שיהיה לנו קשה לעשות. אבל הם מזכירים לך את האבונות שלך. הם מביאים אותם, מציפים אותם, אנחנו קוראים לזה, מציפים אותם לתודעה שלך, למודעות שלך, כי אתה במקום לתקן את עצמך, לעשות את עצמך יותר מוסרי, אתה עושה את עצמך פחות מוסרי. לדוגמה, אדם נותן צדקה כי הוא רוצה להרוויח. מה הוא עשה? הוא עשה את עצמו יותר אגואיסט. הוא עשה מצווה. כן, הוא קלקל לעצמו את הדעות. עשה את עצמו יותר אגואיסט, עכשיו הוא ילך הביתה, ובמקום לבוא הביתה ולשאול את אשתו, מה אפשר לעזור לך? הוא יבוא הביתה ויגיד לאשתו, אשתי, אני באתי הביתה, נא להביא לי את זה ואת זה ואת זה. הוא אגואיסט. אם הוא יהיה אגואיסט, הוא עלול גם לריב עם אשתו, וזה עלול להביא לכל מיני דברים מאוד מאוד לא טובים ומאוד לא נעימים. זה נקרא שזה מזכיר אבונותיו של אדם. במקום לפתח את הטוב שבו, הוא מפתח את הצדדים הפחות טובים שבו. כן, רציתם לשאול.
עדיין יש, לא עדיין, אבל יש את המשפט שאומר, תעשר, אמץ תתעשר. כלומר, זה לא משהו שהוא, זה לא
מקרזות.
כלומר, זה משהו שהוא יותר מבוסס.
זה ודאי מבוסס, אבל זה מבוסס על סמך דברים של התורה, והרב אומר לנו פה עיקרון תורני. כשאתה עושה דברים, ודאי, כל יהודי צריך לקיים מצוות. יהודי צריך להניח תפילין, בין אם הוא מבין, בין אם הוא לא מבין. בין אם הוא מבין את המשמעות החיובית של התפילין, בין אם לא. יהודי צריך לתת צדקה, בין אם הוא מבין, בין אם הוא לא מבין. אז כל הפרסומות האלה, יכול להיות שהן עוזבות להמון אנשים. גם לעניים שמקבלים וגם לאנשים שנותנים שהם מתרגלים לתת צדקה. אבל הרב שם את האצבע כאן על נקודה שאם בן אדם לא תופס את הדבר בצורה נכונה, זה עלול להזיק. זה לא אומר שזה אבון, אבל זה מזכיר את האבון. זה מקרב אותו, מקרב למודעות שלו דברים לא טובים. זה עלול לקלקל אותו. אם הוא בא ואמר, אני נותן מעשר, כי אני רוצה להיות בן אדם מאוד עשיר. למה אתה רוצה להיות עשיר? יש סיפור על רבי לוין זצ"ל, גם עם כרטיס פיס. מישהו פעם שאל אותו, למה הוא לא קונה כרטיס פייס? זאת אומרת, כי אני לא רוצה להיות עשיר. מה? כן, אני לא רוצה להיות עשיר, זה לא מעניין אותי. להיות עשיר זה לא דבר דווקא חיובי. עשיר זה חיפוש, אחרי, זה בדיפה, אחרי החומר. לפעמים יכול להיות בן אדם הצדיק שיקבל כסף, הוא יקים ישיבה. כן? הרב ביגון ודאי רוצה להיות עשיר. לא, הוא לא רוצה להיות עשיר. הוא יקבל, אם ינו לו מיליונים, הוא ישקיע את הכל במכון מאיר, ויעמיד את המכון על הרגליים. הוא לא רוצה להיות עשיר באופן אישי. מה זה ייתן לו? מובן? בסדר? אז יהודי, יכול להיות שהוא עושה מצווה, אבל הוא צריך גם לשים לב מה קורה למידות שלו. כן.
הייתי באיזה מקום שיהודי, כאשר הוא חושב ככה על איזה מחשבה או משהו כזה, לא נחשב לו, ויהודי שחושב על זה משהו טוב, גם אם לא קיים...
נכון.
עכשיו, זה ישאל, אם אנחנו חברים על זה ככה, מה שרואים פה, אז הרי יהודי שבא, הוא עושה מצווה, אם נקרא לזה, במובן היבש לה, הוא בא ושם תפילי. יבש, שורה תחתונה שם תפילי. כוונתו זה... בשורה תחתונה, בוא נגיד ש... כי
היה אתה אומר, אם התכוונת לטוב, בסדר גמור, זכית, אם לא, לא קרה כלום,
כי זה,
כי זה
לא משנה
בכלל, כן.
כי
זה
לא משנה,
לא חשבת,
כי זה לא מצטרף.
שמת תפילין, שמה... שאלת מאוד יפה, גם למאמר הזה צריך להתייחס לא כדבר יבש. אוקיי. תאר לעצמך שבן אדם כל החיים שלו, הוא עושה דברים טובים, אבל הוא לא חושב באמת על המשמעות האמיתית של הדברים האלה. הוא מתייחס אליהם בצורה יבשה. מה יקרה? יהיו לו חיים מאוד יבשים. ודאי, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ואומר, איזה יופי, יהודי הזה עושה מצוות, וטוב, ונחמד. אבל כל עוד שהוא מחזיק את עצמו ביובש, החיים שלו יהיו יבשים.
זה
אבל זה חלק גדול מהחיים שלו, וזה מאוד משמעותי. אם אדם חונק את עצמו, הוא יחנק. הוא לא יצריך להבוג את עצמו, נכון, בן אדם לא יכול להתאבד ככה. אבל האדם יכול לעשות לעצמו את החיים יבשים.
אני, זה רק שאלה, את הקדמה, רציתי...
כן.
לדבר עם זה שאחר, נגיד, מפה זה לוקחתי יהודי שבמשבר.
כן.
יהודי במשבר, הוא בא ואומר, אני במשבר, אני לא יכול ככה להתכוונן או משהו כזה, אני אבל אמשיך לעשות את המצוות, מה שנקרא יבש, כמו שאני אומר.
זה מצוין. נכון. אדם שאומר, אני במשבר, אני לא מסוגל לעכשיו להגיש את הדברים, אבל אני אמשיך בכל זאת לעשות את המצוות, כל הכבוד לו. כי מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה לעשות את הדברים האמיתיים, אפילו שזה קשה לי. אפילו שאני כרגע לא מגיש את זה. פה, עיקר הכוונה שלו היא לעבודת השם. אז זה בכלל מצוין. הוא לא חייב להגיש כל רגע. פה אנחנו מדברים, הרב קוק זצ"ל פה מדבר יותר על הדעות, על הכיוון. אדם שיבוא ויגיד, אני רוצה להיות עשיר, הוא לא במשבר. הוא מחפש עושר חומרי, הוא מחפש כסף. אבל טוב, לפחות הוא עושה מצווה כדי לקבל כסף. בסדר, יש לו זכות. אבל הוא נמצא במצב מסוכן. זה יכול אחר כך להפיל אותו. זה מה שהרב אומר פה. בסדר? אז קצת ישרנו פה את הקו, ועכשיו בואו נראה מה המסקנה שהרב מסיק מזה למידת הביטחון. שמידת הביטחון זה עיקר הנושא שלנו, אבל כל הדברים פה מאוד מעניינים. אומר הרב כך, והנה הביטחון. המידה היקרה הזאת הונחה באדם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות של מידת הביטחון, זה דבר מאוד אמיתי. ונוסדה בחפץ עליון בכלל המציאות, שתועיל הרבה לאדם. איך הרב משבח, הרב מידת הביטחון, היא מאוד מאוד מועילה לנו. ביותה מוכרחת להעמדת מצבו הרוחני והחומרי. כל אדם חייב את מידת הביטחון כדי לחיות טוב. איך? לבל יהיה נבהל להון ושטוף בתאוותיו. תראו מה זה. בא בן אדם אומר, יש לי ביטחון, הקדוש ברוך הוא יציל אותי. לא, 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 לא בשביל זה מידת הביטחון. מידת הביטחון היא כדי שלא תהיה חומרני מדי. שלא תחפש אחרי כסף, כן, נבהל להון. אדם מחפש, רץ אחרי, אני רוצה עוד כסף, עוד כסף. או שטוף בתאוותיו, אני רוצה לאכול, אני רוצה ליהנות. איך זה בא ממידת הביטחון? כי ידע, כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב, הוא הטוב המוחלט. כי ענייני האדם מונהגים הם על פי עצת השם הקיימת לעד. זה ביטחון. מה פירוש ביטחון? ביטחון זה לא חברת ביטוח. חברת ביטוח אני משלם להם והם מרוויחים טוב, שאם חס וחלילה יש לי איזה הפסד, אז הם יחסו לי על ההפסד. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו האמיתית. אז אם בן אדם חס וחלילה חולה, קרה משהו למידת הביטחון? בדיוק הפוך. הוא אומר, אם אני חולה, הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתי. איזה טובתי? הרי כואב לי. הוא רוצה את טובתי הרוחנית. אני צריך עכשיו לחזור בתשובה, אני צריך להשתפר, אני צריך לראות איך אני ממשיך בעבודת השם גם אם אני חולה. זה מעלה אותו מבחינה רוחנית. אדם שיש לו ביטחון אמיתי יודע שמה שהוא רואה זה לא הטוב המוחלט. הטוב המוחלט הקדוש ברוך הוא רואה, לא אני. והקדוש ברוך הוא מנהיג אותי על פי הטוב המוחלט. זה נקרא ביטחון. מה זה עושה? זה דבר פשוט מאוד. אם אני הייתי רואה רק את מה שאני רואה בעיניים, מסתכל מסביב, מישהו רואה אותי? לא, אני אכתוב. אני אכתוב מה שגם מה שלא שלי, גם מה שלא מגיע לי. למה? כי כדאי לי. אבל יש מישהו, זה הקדוש ברוך הוא. הוא מנהיג את הדברים על פי הטוב המוחלט. אז אדם לא רץ אחרי כסף, כי מה יעזור לי הכסף? הכסף, נכון, אני צריך לעבוד, אני צריך להתפרנס. אבל כל העושר שלי תלוי בזה שאני אעשה על פי האמת, אני אעשה על פי המוסר, אני אעשה על פי הטוב האמיתי של הקדוש ברוך הוא. ואם אני ארוץ הרבה כדי להעביר כסף, אבל אני לא אבנה את המידות הטובות, אני לא אבנה את המשפחה שלי, אני לא אבנה את העולם הרוחני שלי, הקדוש ברוך הוא יסתכל ויגיד, מה, בשביל מה לתת לאדם הזה את הכסף? הוא לא משתמש בו לטובה. לא יעזור כמה בן אדם ירוץ. מובן? זה נקרא מידת הביטחון. בא בן אדם והוא אלף עניו אוכל, כל טוב, וואו, באתי לחתונה, אני יודע, יש שם אוכל, אגבי אוכל, אפשר לקחת חופשי. מה יהיה אחר כך עם העיכול שלי? זה בריא? מה? על הפנים. אבל מה? לא, אבל תחשוב, תהיה אמיתי. מותר לאכול, מותר לטעום משהו טעים. אבל אל תהיה שטוף בתאוות. זה מידת הביטחון. מידת הביטחון אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, מנהיג לפי האמת, יש אמת מוחלטת, על פי זה העולם מתנהג. גם כשאני לא יודע, גם כשאני לא מבין. זה דבר אחד. זה היסוד המרכזי של מידת הביטחון. היסוד השני אומר הרב, גם שלא תיפול עליו רוחו בעת צרה ומצוקה, כי ישים אל ליבו, כי אין מעצור על השם מהושיע. הקדוש ברוך הוא תמיד יכול להציל. ישועת השם כהרף עין. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותי, הוא תמיד יכול להציל אותי. אני אף פעם לא מתייאש. שבוע שעבר נפטר יהודי צדיק. מה זה צדיק? אחד הצדיקים הכי גדולים שאני הכרתי. קראו לו מנשה מזרחי, השם יקום דמו. יהודי הזה היה בצעירותו בחור מאוד חכם, שהיה אחד מהבחורים הדתיים הראשונים שהתגייס לסיירת בצהל. היה, אתם לא מכירים כבר, אבל בתקופות הראשונות, אחרי קום המדינה, עד מלחמת יום כיפור, חבר דתיים כמעט לא היו מתגייסים לסיירות. סיירות היו רק חבר חילוניים, קיבוצניקים ועוד כל מיני. הבחור הזה התגייס לסיירת, היה שם אחד הלוחמים הכי טובים, ובמלחמת יום כיפור הוא חטף כדור בראש. השכיבו אותו עם המתים. וברגע האחרון מישהו ראה שאיזה סימן חיים, לקחו אותו לבית חולים, לא פשוט אז, באמצע המלחמה, הצילו את החיים שלו. מה זה הצילו את החיים שלו? הוא נשאר כמעט משותק על כיסא גלגלים מאז עד היום. עבר כמה דברים מאוד מאוד קשים אחרי שהוא התחיל להתאושש, הוא נפל יום אחד ואיבד את הזיכרון, היה צריך ללמוד מההתחלה, לקרוא כמו ילד קטן. בחור חכם. פעם הבאנו אותו למכון מאיר לדבר עם הבחורים. שמע בחור את הסיפור שלו, ייסורים על גבי ייסורים, צרות על גבי צרות, אמר לו, תגיד, אתה לא מתייאש? איך אפשר לא להתייאש במצב כזה? פתח לו תנ"ך, יש סיפור בתנ"ך, שבא ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, ואומר לו, מת אתה ולא תחיה, נבואה. אומר מנשה, השם יקום דמו, אין ייאוש. גם שאומר לו נביא, מת אתה ולא תחיה, הוא אומר לו, אני מתפלל. הקדוש ברוך הוא יכול להציל בכל מצב. היהודי הזה נפטר עם חיוך על הפנים. כל מה שהוא סבל, תמיד. הכל טוב. מה זה הכל טוב? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש לי ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, שמה שהוא עושה זה לטובתי. תמיד אמונה שלמה מלאה זה ביטחון. אפשר לראות את זה, כן? הוא נפטר לפני שבוע, אבל יש סרט עליו מאוד מומלץ. זה יהודי שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. לא, תמיד עם חיוך, תמיד בנעימות, תמיד בביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בבית חולים, גם במצבים קשים. זה ביטחון. אבל ממשיך מרן הרב קוק זצ"ל פה, מעולם לא נוסדה מידת הביטחון כדי שעל ידה יקנה אדם לעצמו מידת העצלות. יבוא בן אדם יגיד, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני יכול לשבת בבית? מה פתאום? שלא לעשות ולהשתדל בכל אשר תשיג ידו, בין בעסקי הכלל, בין בעסקי הפרט? מה, מותר לך לא לעשות? יש מצווה לעשות, חייבים לעשות. אתה צריך להתפנס, אתה חייב לעשות. אל תגיד מידת הביטחון, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיעשה עבורי. ומכל שכן, קל וחומר, שלא נוצרה מידת הביטחון כדי שייכנס האדם על ידה בסכנות הגוף והנפש. כמו שאמרנו קודם, בא בן אדם ואומר, אני, מה אכפת לי להיכנס לסכנה? הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. זה עצלות. זה לא ביטחון. על כן, המכיר את המידה, את מידת הביטחון, כפי עניינה שהיא נוצרה, לפי מידתה של השלמת האדם, מידת הביטחון באה כדי שאדם יתעלה, שיהיו לו מידות טובות, לא ייקח אותה לקו במקום שאינו ראוי, כאילו הייתה מידה חוקית מחוקי הטבע המת, חלילה. מה עושה האדם הזה שאומר, אני בטוח בקדוש ברוך הוא ואני נכנס לסכנה? הוא אומר, מידת הביטחון זה כמו כוח המשיכה. זה מתמטיקה. קדוש ברוך הוא החליט, אז לא משנה מה אני אעשה. חס וחלילה. אז אתה רואה כאילו את ההנהגה האלוקית, כאילו שהיא מתה. כלומר, היא פועלת בלי מוסר, בלי היגיון פנימי. כמו שכוח המשיכה, תפעל אצל הצדיק ואצל הרשע באותה מידה, כך אתה אומר, אני אכנס לסכנה, לא משנה. מה לא משנה? ודאי שמשנה. זה לא חוק מתמטי. הטבע הוא מתמטי. הטבע הוא כאילו מת. כי הוא לא, אין שם, אתה לא רואה שם את המוסר. אבל חוק אלוקי הוא לא כזה. אתה לא יכול להכניס את חוק הביטחון, את מידת הביטחון לתבנית כזאת מתה. עיוורת. בלי מוסר. והנוהג על פי זאת השכלות, רב משתמש פה במילים חריפות, כן, מי שיעשה דבר כזה, טיפשות של הוללות הביטחון, הוא משתולל פה, הוא לוקח את הביטחון בצורה לא נכונה, והולך תחת קיר נטוי על פי הבנתו המשובשת בגדרי הביטחון, כן? יש פה תיקון, תחת, במקום שהוא צריך להיות מובן רק כפי ערכה של הפעלתו על האדם לטובתו הזמנית והנצחית, אדם כזה יהיה לו למזכיר אבון. זה יקלקל אותו. הוא ייכנס לסכנה ואומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אז מה יקרה? כי תביא דעה זו המשובשת עמה כמה דעות ראות ומשובשות. אתה מקלקל לעצמך את כל השקפת העולם. וההבנה הגסה הזאת תיכחש על נקלה. מה יקרה? יבוא בן אדם ויגיד, נו, אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ואז חס וחלילה יקרה אסון. אז הוא יגיד, אחרים יגידו, סימן שהקדוש ברוך הוא לא משגיח. חס וחלילה, ודאי שהקדוש ברוך הוא משגיח. אבל אתה כאילו ציפית מהקדוש ברוך הוא להתנהג בצורה טכנית, אז אתה מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח. ואדם ישוב על עקב, כלומר הוא יחזור למצב של שרירות לב וחיסרון מוסר. כי עד הרגיעה לשון שקר, דבר ששקר לא מחזיק מעמד. אם אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא בצורה שקרית, אז האמונה שלך לא תחזיק מעמד, זאת לא אמונה אמיתית, זה לא ביטחון אמיתי. ורק יראת השם הטהורה המובנת לאמיתתה, היא עומדת לעד. אם אדם יש לו אמונה אמיתית, אז על זה כתוב, יראת השם עומדת לעד. אבל לא בצורה שקרית. כל בן אדם שנותן צדקה, אז מצילים אותו מכל הצרות שלו? זה באמת המציאות? לא. אז יבוא בן אדם, ייתן צדקה, יצפה שמיד יפתרו לו את הבעיות, וזה לא יקרה. חס וחלילה, מה שעלול לקרות לבן אדם כזה? יבוא בן אדם וייתן צדקה מתוך כוונה אמיתית, יגיד, אני לא משם, מה שקורה לי, קורה לי. אבל אני נותן צדקה כדי לעזור לעני, כדי לקיים את מצוות השם, כדי לעשות את האמת. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם יציל אותו. אבל הוא לא סומך על זה. והדומה לזה עיון תפילה כאשר ביאנו מבלי אבן. בא בן אדם ואומר, כמו שאמרתי לכם קודם, אני אתפלל בכוונה והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שביקשתי. תגיד לי, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מחויב לך? זה חוק טבע? זה עניין טכני התפילה? מה פתאום? צריכה התפילה שתימצא ברגש הלב והמיית הנפש ושם מקומה, לא במשפט שכל הגיוני שאין עמו חיים טבעיים כחיי האדם החי והמרגיש. תפילה צריכה לרומם אותך, תפילה צריכה לגרום לך להיות בן אדם יותר טוב, תפילה צריכה לגרום לך להרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, ואז מצוין, אתה בן אדם יותר טוב. קודם כל זה טוב. הקדוש ברוך הוא יעזור, ודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור. ואם אתה עוד מתעלה, אז יש עוד יותר סיכוי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, כי מגיע לך. אבל להתייחס לזה כטכניקה, זה לא טכניקה. זה לא דבר של חוקי הטבע, כפי שהרב אומר, הטבע המת. כן.
אלא, זה שם שפספר, זה לא נשמע כמו אותו, רוצים? כאילו,
אתה למדת קצת על חז"ל, אתה אומר חז"ל יצאו לעצמם תירוצים. באים חז"ל ואומרים כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. מה זה נקרא כל מה דעביד רחמנא? גם אם הוא מביא אליי חס וחלילה מחלות, אני שמח כי הקדוש ברוך הוא מביא. אדם כזה צריך תירוצים? יש סיפור חסידי על אחד מגדולי החסידות. באו, היה באותו דור, היה מי שהיה המנהיג הגדול של החסידות, באו אליו תלמידים ואמרו לו, אנחנו לא מבינים איך אדם יכול לקבל ייסורים בשמחה. זאת אומרת, זה בסדר, יש לי תלמיד שיכול ללמד אתכם את זה. לכו אליו. הרבי רב זושה קראו לו. רב זושה יכול ללמד אתכם איך לקבל ייסורים בשמחה. זה הם נסו, זה היה אז לא פשוט בזונים ההם, נסו רחוק, הגיעו לרב זושה, מוצאים אותו בבית, זה בית, זה צריף, עם ילדים, בלי מקום, בקושי יש לו כסף לקנות אוכל. הם ניגשים אליו ואומרים, כבוד הרב, הרבי הגדול שלח אותנו אליך ללמוד איך מקבלים ייסורים בשמחה. אז נסתכל עליהם, ופלא, מה, הרבי שלח אתכם אליי? אין לי ייסורים. אתה אומר, אולי חז"ל חיפשו תירוץ. אתה לא צריך תירוץ. אתה מזכיר את העניין של שכר של מצוות. זה קצת מחוץ לנושא שלנו, אבל בקיצור, המהר"ל מפראג כותב דבר שמאוד חשוב לדעת אותו. אומר המהר"ל, כל מצווה שאדם עושה היא דבר ענקי. גם אם הוא יקבל את כל העולם הזה, זה לא שווה לשכר של מצווה אחת. לכן, אומרים חז"ל, שכר מצווה בחי עלמא, בעולם הזה, ליקה, אין. אין שכר למצווה. אלא, אנחנו אומרים בבוקר, יש מצוות שהקרן קיימת לעולם הבא, והריבית, הפירות, גם מקבלים אותם בעולם הזה. זה משהו חלקי. מובן? יש מצוות שכל השכר מגיע לעולם הבא. אתה לא צריך בכלל לצפות לשכר של מצווה. חוץ מזה שאנחנו לא אמורים לקיים מצוות בגלל השכר, אלא בגלל שכמו שהיהודי הזה הזכיר קודם, בגלל שהמצווה היא אמת, אבל חז"ל אומרים לנו מראש, השכר של המצוות הוא בעולם הבא ולא בעולם הזה. עכשיו שוב, לא צריך תירוצים. בגלל שאתה, חז"ל לא ציפו בכלל לקבל שכר מצוות. הם עשו את המצוות כי המצווה היא אמת, ויכול להיות שבכלל לא יקבלו עליה שכר בעולם הזה. אלא אתה בא ואומר, לפעמים יש מצווה שיש לה שכר, נכון. אבל דרכי השם הן מאוד מאוד גדולות ומאוד מורכבות, ואנחנו לא מצפים שהקדוש ברוך הוא ייכנס לתוך איזו תמונה קטנה, הנה, עשית א', תקבל ב'. מי שמצפה כך, באמת מקטין את כל ההנהגה האלוקית. הרב כאן נותן לנו כאן השקפת עולם, וזאת השקפת עולם מאוד יסודית. נכנסנו לזה דרך נקודה מאוד מסוימת, אבל אתם צריכים להבין, יכולתי לבוא מראש, זה היה קצת יותר קשה, ולתת שיעור ולהגיד, רבותיי, אתם צריכים להבין איך בן אדם חי. אבל איך בן אדם חי? לשם מה אתה עושה דברים? מתוך איזה השקפת עולם אתה בונה את החיים שלך? אז יש אנשים שקשה להם עם זה. לא מסוגלים. לא מסוגלים לבוא ולהגיד, אני רוצה לחיות למען האמת, אני רוצה לעשות את רצון השם בעולם, אני רוצה לחיות חיים כאלה שאני אהיה עבד השם כל החיים שלי. אז לפעמים אומרים ליהודי כזה, תגיד, מה אתה רוצה בחיים? הוא אומר, אני רוצה כסף. אז אומרים, טוב, תעשה מצווה, תקבל כסף. אולי, לא בטוח, אבל יש סיכוי שתקבל כסף. אבל זה לא הצורה שבאמת צריך להסתכל על העולם. כך שאנחנו לא באים פה עם תירוצים. בדיוק הפוך. אנחנו באים פה, בסדר, אנחנו באים פה עם השקפת עולם אמיתית, גדולה, נכונה, שכל התירוצים הם לאנשים קטנים שבאים אחר כך ולא מסוגלים לקלוט את ההשקפה בצורתה המלאה. כן. כי שכר מצווה מצווה זה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה תוספת מסוימת. הוא אומר, אם אתה מקיים את המצוות בזמן שאתה צריך להתאמץ, אז אחר כך אני אתן לך עוד אפשרויות לקיים את המצוות. אני ארחיב לך את האופציות, אני ארחיב לך את הכלים, את האמצעים. זה שכר מצווה מצווה. אם תחשוב על עצם קיום המצווה, זה לא הכוונה שכר מצווה מצווה. שכר מצווה מצווה זה הרחבה. עצם קיום המצווה זה דבר מאוד חשוב, כן, נכון.
לא, שזה מוליד אותך למצווה הבאה.
אפשר להסביר ככה, אבל אני לא בטוח שזה יותר פשוט. אם אתה מתייחס לאישיות שלך, אז אתה כן נכנס לתוך מה שהרב אומר כאן. הרב אומר, מה הוא אומר בהתחלה? שאם אדם מתנהג במידות טובות לפי האמת, לפי הצורה הנכונה, אדם לדוגמה יש לו מידת הביטחון, זה יבנה אצלו את הנפש בצורה הנכונה, ואז ממילא הוא יתקדם, זה ההפך ממזכירים אבונותיו, זה יזכיר את זכויותיו, זה יביא אותו, כפי ההבנה שלך בצדק, לעוד מצוות. טוב מאוד. זה הרחבה של שכר מצווה מצווה לפי זה. הרמב"ם מסביר שכר מצווה מצווה כמו שאני הסברתי קודם. אז זה שני הסברים, שניהם אפשריים. זה בסדר. טוב, רבותיי, אני, מהשעה, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים פה. הרב מסביר, אני אגיד בקיצור, גם את הדבר האחרון, המוסר דין על חברו, זה די מובן. בא בן אדם ואומר, קדוש ברוך הוא יעשה משפט. מה זה הקדוש ברוך הוא יעשה משפט? זה טכני? הוא יעשה מה שאתה רוצה? כן? שוב, הכל לפי הזכויות והחובות ומה מה, מה, מה באמת מגיע לבן אדם. אז הרב מסכם, תסתכלו בסוף הפסקה של המוסר דין על חברו, הפעולה המוסרית הפועלת מהבנה ישרה בדעות האמוניות, כלומר, אם אדם מבין נכון את הדעות והוא פועל בצורה מוסרית, זה מצוין. אבל היא תסתלק בהתערב במושגים גסים מכוערים כאלה, כאילו שהקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא רוצה. אבל כמובן, אם האדם עושה בצורה אמיתית וטובה ונכונה, אז הדברים יביאו אותו להתעלות רוחנית, להתעלות מוסרית, וממילא ההנהגה האלוקית תהיה כלפיו בהתאם. אז אני רוצה לסכם. אנחנו למדנו פה עוד אבן, עוד נדבך בנושא של מידת הביטחון, שמידת הביטחון מיועדת להעלות את האדם, לקשר אותו יותר לקדוש ברוך הוא. ממילא זה לא עניין טכני שהאדם הבא ואומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא והכל יהיה טוב, אלא זה עניין רוחני. אבל כמובן, נכון, הקדוש ברוך הוא סומך, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. האדם סומך על הקדוש ברוך הוא שגם אם רע לי, אני לא מיואש, אני יודע שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אדם סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא מתאמץ כמה שיותר. הוא עובד גם מבחינה מעשית, גם מבחינה אמונית, גם מבחינה רוחנית. אומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על פי המוסר, על פי הצדק, גם אם אני לא רואה את זה. זה נקרא ביטחון בקדוש ברוך הוא, מידת הביטחון. לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, זה מה שצריך להיות. זאת מידת הביטחון האמיתית. אז אנחנו צריכים לבנות את מידת הביטחון בצורה הזאת, ממילא כמובן שאסור להסתכן על פי מידת הביטחון. ממילא מובן, דברים שהזכרנו בשיעורים קודמים, אם יש מצב מלחמה, צהל לא בא ואומר, טוב, סומכים על הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר. צריך לעשות את מקסימום ההכנות, מקסימום האימונים שאפשר לעשות. כמובן, יש לנו מגבלות, אבל צריך להתאמץ מאוד. צריך להיכנס לכל עם מוטיבציה כדי לעשות במקסימום. אז כל הדברים האלה הם מידת הביטחון. לא מצב שבן אדם מסתכן ואומר, הכל יהיה בסדר.